התלבטתי מה נלמד היום. בדרך כלל ביום הזה אני מספר את הסיפור של שחרור ירושלים, שזכיתי להיות חלק מזה, אבל מכיוון שראיתי באחד הגיליונות של פרשת השבוע, זה התפרסם הכל, אז כולם בטח קראו את זה, אז מה אני אספר? כולם כבר יודעים מה היה ביום ירושלים. אז חשבתי, אצלנו במדינה זה דמוקרטיה, אז תלוי בתלמידים. אני יכול לספר את יום ירושלים, תודה רבה. אבל חשבתי יכולת ללמוד יחד איתכם דברים שאמר הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, שהיה נוהג לומר ביום ירושלים, יש להם משמעות פנימית יותר. הצבעה, מי רוצה סיפור על שחרור ירושלים? אחד. תקרא את זה, יש גיליון פרשת שבוע. לא הספקת. מי רוצה שיעור על הדברים של הרב צבי יהודה? איפה? לא רואים כאן אצבעות בכלל. טוב, אז אולי נחלק את זה לשני חלקים. חלק אחד, נספר מעט מאוד על בהקשר לרב צבי יהודה את העניין הזה. מה? לא שומע. אני יושב רגע? אז לא צריך ל... זה קרוב. טוב, אני אתחיל עם הרב צבי יהודה, לא על הלימוד, אלא לתאר את העניין הזה. ישנם אנשים שהם מאוד כלליים יותר. יש אנשים פרטיים, אנשים כלליים. אדם כללי הוא חי את המציאות של כלל ישראל. הוא כואב את כאב האומה, הוא שמח בשמחתה. זה משהו מיוחד. אדם פרטי הוא חי את הבעיות הפרטיות שלו. אני לא יודע אם מישהו יש לו כאן איזו בעיה פרטית או משהו. יש כאן מישהו עם איזו בעיה פרטית. אבל צריך להבין שהרב צבי יהודה כל כולו היה כללי. זאת אומרת, הוא לא שהוא היה בשמיים, רק הוא היה גם בארץ, אבל הוא חי למען הכלל, הוא פעל למען הכלל, בעצם הוא המשיך את דרכו של הרב זצ"ל. גם הרב זצ"ל, הוא כל כולו היה עניין, הוא חי למען הכלל, הוא למד למען הכלל, הוא כתב למען, הוא עשה, כל מה שהוא עשה, הוא עשה למען הכלל. זה היה הרב זצ"ל. כל תורתו, כל עניינו היה עניין של הכלל. כלל ישראל, כלל העולם, היה אדם מאוד כללי. מתוך כך גם נבין את המציאות שהרב חי אותה. הוא זכיתי להיות בתקופה לפני מלחמת ששת הימים עם הרב צבי יהודה ואחרי ששת הימים, אחרי השחרור. לפני ששת הימים הוא היה בצער גדול, ממש בצער גדול, כי הוא חי את החיסרון של ירושלים. והיה בליבו, אבל הוא אפילו לא הביע את זה כל כך, אבל מי שהכיר אותו הרגיש בחיסרון הגדול הזה בתוכו. הוא היה דורש ביום העצמאות, אבל בסדר. עד יום העצמאות שלפני יום ירושלים, באותו יום התפרץ הצער והכאב בצורה שאנחנו כתלמידים ישבנו, לא הבנו מה הרב צועק כאן. פתאום הוא התחיל לצעוק מעומק, עומק, עומק נשמתו. הרגשנו את זה. איפה חברון שלנו? איפה חברון שלנו? איפה יריחו שלנו? איפה שכם שלנו? זועק עד השמיים. בצעקות. הוא היה אדם מבוגר, שהוא רצה לצעוק. מעומק נשמתו הרגשנו שמשהו קרה בשמיים, לא רק בארץ. ידוע שתפילת צדיק משאירה חותמה על כל העולם. צדיק יסוד עולם, כתוב מפורש. הצדיק הזה היה צדיק כללי מאוד, וכאב את כאב האומה. והצעקות האלה עשו איזה זעזוע בשמיים. גם באותו דבר לגבי שהיה יום העצמאות, שהקימו את המדינה ביום הקמת המדינה. אז הוא מספר שביום הקמת המדינה הוא הסתגר בחדר, הרב זצ"ל היה לו חדר התבודדות בישיבה הישנה, מי שהכיר את זה. אז הוא ישב שם, ובחוץ רקדו, רקדו, כולם שמחו על הכרזת המדינה. והרב ציודה בכה, 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 בכה. וזעק, ככה כתוב איך הוא התנהג. למה, מה היה? אז ראש הממשלה המנוח, בן גוריון, הוא הסכים להקמת המדינה, אבל גם הסכים על החלוקה, לחלק את ארץ ישראל. אז הוא צעק לעומק ליבו, את ארצי חילקו, קראו לי את הלב. כולם רוקדים מסביב. והוא זועק את כאבה של ארץ ישראל ועם ישראל והעולם כולו. איך זה הסכמנו לחלק את הארץ? זה אפשרי הדבר הזה? אי אפשר להבין את זה. ואז נכנס הרב חרל"פ אליו לחדר, באותו חדר, ככה כתוב בספרים, איך הם... אז הוא אומר, מעת השם הייתה זאת, היא נפלאת בעינינו. ככה, זה היה הביטוי. אנחנו לא מבינים את זה, איך החלוקה הזאת של ארץ ישראל, ואז הם יצאו שניהם לרחובות ורקדו, הצטרפו למעגלים. רק שנבין במה מדובר, איזה אדם מדובר, שהוא חי את, את המציאות של עם ישראל בכאב, בצער עצום, חי את הכאב הזה של ארץ ישראל וכל הדברים האלה. וכידוע, גם זה, מלחמת ששת הימים, אחרי הקריאה הזאת שהוא קרא את השמיים, סליחה שאני אומר, איפה שכם שלנו, איפה חברון שלנו, שלושה שבועות אחרי זה, היינו בשכם, היינו בחברון, היינו ביריחו, היינו בכותל, העיקר. כתוב, צדיק יסוד עולם, אנחנו לא מבינים מה זה, מה צדיק. בסדר, בן אדם, בסך הכל הוא בן אדם, אבל כשצדיק זועק לשמיים, אז זה עושה משהו בשמיים, אנחנו לא מבינים את ה... אבל צדיק באמת הוא יצד כל העולמות, הוא לא סתם, הוא משפיע על כל העולמות, במעשים שלו, בתפילות שלו, בצעקות שלו, וכל הדברים האלה. זה אני אומר רק שנבין במה מדובר כאן, באיזה אדם מדובר כאן. זה לא עוד תלמיד חכם או משהו כזה, זה אדם ש... עם ישראל וארץ ישראל היה ממש בליבו הדבר הזה. הוא חי את זה, הוא נשם את הדבר הזה. אבל לא רק זה, הוא היה גם איש, הוא פעל למען מימוש הדבר שהוא האמין בו יותר מכל. והאמונה שלו הייתה שארץ ישראל ועם ישראל ותורת ישראל זה חד הוא. חד הוא. פשוטו כמשמעו. וכשהיה מלחמת ששת הימים, נשוחררה ירושלים, שוחרר כל יהודה ושומרון וכל מה ש... כל ישע, אז הוא היה גם מדינאי, למרות שהוא היה זקן ותלמיד חכם וכל זה. והוא הגיע למסקנה שהדבר הכי חשוב כרגע, בזמן הנתון הזה, ליישב את ארץ ישראל. זה סדר העדיפות הלאומי ליישב את ארץ ישראל. ומה הוא עשה בשביל לממש את הרעיון הזה? הקים את כל מפעל ההתיישבות בישע. כל זה, מה שאנחנו רואים היום, אריאל, היישובים, בשבת הייתי באיתמר, אתה רואה הר ברכה, אלון מורה, יצער, איתמר, כל היישובים שבדרך, כל הדברים האלה, זה הרב צבי יהודה, הוא דחף לדבר הזה, לקח את טובי התלמידים שלו, ואמר להם, צריך מסירות נפש על ארץ ישראל. ומה זה מסירות נפש? לסגור את הגמרות עכשיו. הולכים לגבעות. והתחילו אליו, מעטים מעט. חנן פורת זכרונה לברכה, הרב לוינגר זכרונה לברכה. התלמידים שהיו קרובים אליו מאוד, הם הלכו, ישבו את גוש עציון, את כפר עציון ואת חברון ואת כל הדברים האלה. מזה צמח כל מפעל ההתיישבות הגדול. כך שהוא לא רק התפלל וזעק וצעק, אלא פעל. פשוטו כמשמעו, פעל בדברים האלה. ואצלו בדירה הצנועה שהייתה לו, הדיונים האלה של גוש אמונים התקיימו שם. ולא פעם הוא הכריע לכאן או לכאן צעד כזה או צעד אחר, על מנת לדחוף אתם את המהלך, כל ההתחלות קשות. וברוך השם, אז זה הרב צבי יהודה. כשנדע במה מדובר. לכן גם הדברים שהוא היה אומר, כל דבר זה בשקל הקודש. ואני מעיז להגיד לא רק בשקל הקודש, ברוח הקודש. כל הדברים שהוא התבטא, והוא חי את ציר הזמן. זאת אומרת, הוא לא חי שם בעננים, רחוק באיזה מקום. אלא הוא חי את ההווה וחיבר את ההווה לעתיד. וראה ברגע הנתון הזה, במצב הזה, מה עכשיו צריך לעשות? מבחינה לאומית, מבחינת הצרכים של עם ישראל. אז זה היה הרב צבי יהודה. וכזה, לא יודע למה, אבל בכל זכות אבות אולי או משהו כזה, והתגלגל לקומץ התלמידים שהיה איתו, היה קומץ תלמידים, אולי קצת יותר מהמספר התלמידים יושבים בכיתה שהיו אז בסביבתו, שהם הביאו איזה גורם מרכזי להשפעה על עם ישראל, כמו היום, כל עולם התורה, מה שנקרא תורת ארץ ישראל, על אלפי המוסדות ורבבות אנשים שהולכים בתורת ארץ ישראל, כל זה מהחדר הצנוע שלו והכוחות שלו, שהוא דחף את כולם מעגלים, 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 זה רק ההתחלה. אז זה קצת על הרב צבי יהודה, במקום מה אני אקרא לכם, זה מלא, זה דברים שאני בעצמי לא מבין איזה עוצמות יש כאן בדברים שהוא אמר והגה וכתב וכל זה פעל. סיפור מלחמת, עכשיו, מישהו עוד רוצה לשמוע את הסיפור או רק את הדברים של רב צבי יהודה? מי אני שאני אחליט? נחליטו אתם, סיפור? טוב, זה סיפור. כמו ילדים קטנים, אוהבים סיפורים. זה ספר תולדות אדם. הסיפור, הייתי פעם אצל הגאון מווילנה, הוא אומר את הדבר הזה. שמה זה סיפור? יש אדם כותב משהו, ויש אדם שמספר משהו. ההבדל בין מספר וכותב, שהכותב כותב משהו הוגה וחושב, אבל מה? הקורא, שקורא את הסיפור, אבל זה לא אותנטי. הוא מבין, זה ככה, הוא מבין, זה אחרת, כל אחד לפי משהו. אז לכן, כשכותבים, הדברים עדיין נסתרים, עדיין דלא כמו שם. אבל כשמדברים, מספרים, אז ישר דוגרי, ברוח הדברים שנעשו. הסיפור, בסדר. מבחינתי, אני זכיתי להילחם כאן בירושלים, בקו העירוני, מה שנקרא. קו העירוני, זה היה חצה את ירושלים, מלחמת השחרור, יש שם קרבות קשים ביותר על ירושלים, באיזשהו שלב הייתה שביתת נשק, והחליטו לחלק את ירושלים בין הירדנים ובינינו. לא היה פלסטינאים דבר כזה, היה ירדנים, הלגיון הערבי. ואז ישב, נדמה לי זה היה משה דיין או מישהו, ישבו וחילקו את זה על מפה. במפה הזאת סימנו את הגבול בלורד, על המפה. אבל בשטח זה היה 50 מטר לכאן, 50 מטר לכאן, משמעותי מאוד. והגבול עבר באופן ממש מלאכותי ושרירותי, חצה את ירושלים, ביניהם גם היו בתים חצויים, והאזורים בין הירדנים ובינינו היו מרחקים של עשרות מטרים, בסך הכל אולי פחות לפעמים. זה נקרא הקו העירוני, קראו לזה. ובקו העירוני הזה היו עמדות מסנדריה ועד רמת רחל, עמדות של אנשי מילואים בדרך כלל, שהם שמרו על ירושלים. הירדנים מדי פעם היו יורים על האוכלוסייה היהודית, והתחילים לשמור שם בדבר הזה. מבחינתי, המלחמה התחילה ביום העצמאות שלפני יום. ביום העצמאות היה מצעד של צבא הגנה לישראל, שלצערי הרב היום, מסיבות אני לא יודע מה, אבל בכל זאת עובדה היא, ביטלו את המצעדים, השאירו אותם רק בשמיים. חיל האוויר טס במטס בשמיים, אבל בארץ המצעדים שהיו אז, שמטרתם, תכליתם היה לרומם את העם, לחזק אותו, את רוחו וכל זה, אז הפסיקו עם זה. אבל בכל זאת בירושלים המצעד האחרון לפני מלחמת ששת הימים היה עלוב ביותר. למה? כי האום והאמריקאים אסרו עלינו להכניס לירושלים נשק כבד, טנקים ודברים מהסוג הזה. ואז היה מצעד מאוד עלוב, וחטיבת ירושלים, הבחור הזה שהיה מדהים, אמר לי עכשיו שהוא משרת במילואים בחטיבת ירושלים, את החטיבה שאני שירתי בה. התפקיד שלנו להבטח את המקום. המחצד התחיל ברחוב יפה באיזשהו מקום וגמר באצטדיון של האוניברסיטה. תוך כדי המצעד, בסיום המצעד, בא השליח אל הרמטכ"ל של עזר, רבין, עליו השלום, ונתן פתק ואמר שכוחות המצרים פרצו לסיני, היה הסכם שהם לא יכנסו לסיני, אבל הם פרצו לסיני אלפי טנקים, עשרות אלפי, אולי מאות אלפי חיילים נכנסו לסיני במטרה לכבוש את מדינת ישראל. זה לא פשוט הדבר הזה. מיד כל המדינה נכנסה לטרנס של התכוננות למלחמה. התכוננות למלחמה, ואני באותו זמן גמרתי את התפקיד באותו יום להבטח את המצעד הזה, ובאתי לישיבה, קיבלנו פקודה, צו 8, להתייצב מיד בנקודת ההתכנסות, הריכוז, ולהצטייד בנשק וכל מה שצריך, על מנת לצאת לכל האפשרות, לא ידענו מה יהיה. ובאותה זמן היה אסור להחזיק צבא בירושלים, ואת הנשק ואת זהו, הסבו אותם בכל מיני מקומות מוסווים. המקום שהגדוד שלנו היה צריך לקבל את הציוד, זה היה בהר הרצל, היה שם בית ערבי, כבר הוא הרוס היום, אבל בית ערבי כזה צנוע, מוצנח, כאילו בצד, שם היה כל הציוד, באנו לשם, רצנו לשם, לקחנו זה היה כבר במוצאי יום העצמאות, לקחנו את התפילין, תלית, מה שהיה צריך לקחת, משחת שיניים, מגבת, ורצנו מהר לשם, קיבלנו את הציוד, והתמקמנו ביער הרצל ביער של ליד בית הקברות שם, וחיכינו, ואז אמרו לנו אמרו לנו בזו שהתפקיד שלכם, של אני תשייך לגדוד 62 פלוגה א', התפקיד שלכם לפרוץ דרך להר הצופים, דרך גבעת התחמושת. לא זכינו לזה, אמנם הייתי שם בקרבת מקום, אבל הצנחנים עשו את זה בסוף. ולמה? כי בהר הצופים היו שם 120 חיילים מחופשים לשוטרים. אסור היה להכניס שם חיילים. שמו שם שוטרים, התחפשו. והתפקיד היה לפרוץ דרך להציל אותם מהמצור הזה שהם היו שם. התקננו לזה, היה שם, התאמנו על יעד מבוצר, הכוונה היא לגברת תחבושת שהוא יעד מבוצר, אבל ברגע האחרון פתאום אמרו לנו, לא, אתם תופסים את הקו העירוני, הגדוד שלנו ועוד גדוד, שני גדודים, תפסו את הקו העירוני, אז והפלוגה שאני הייתי שייך אליה, היא תפסה את הגזרה משער יפו עד סנדריה, עד סנדריה. זה היה גזרת האחריות. הפלוגה התחלקה לשני חלקים, תפקיד שלי היה סמך מפה, אני קיבלתי את הגזרה ממוסררה עד ממילה, שנוטרדם זה הייתה העמדה המרכזית, המפקדה, שם, זהו. קיבלנו את המקום, ואמרו לנו, לא יודעים איך התפתחו הדברים, תתכוננו לאפשרות של מלחמה. דהיינו לחדש את העמדות, לבצר אותה וכל הדברים האלה. היו לנו בגזרה הזה שהייתי 40 חיילים, פיזרנו אותם בעמדות למיניהם, גם בממילה, גם במוסר, בכל המקומות האלה. וזהו, והתחלנו להתכונן לכל אפשרות שהיא. וככה היה מתח גדול במדינה. לא ידענו מה היה. הערבים, ובראשם קראו לו נאצר ימח שמו וזכרו, התרברב. אנחנו נכבוש את תל אביב. היה שיר כזה, רבין מחכה, נאצר מחכה, משהו כזה. ואנשים היו בדיכאון. שבע מדינות מסביב. וראש הממשלה היה, המנוח היה, לוי אשכול, עליו השלום. הוא לא היה דמגוג, הוא היה איש מעשה. הוא היה מדבר בצורה יבשה מאוד. הוא נתן נאום לחיזוק רוח האומה ברדיו. אבל הוא התחיל לגמגם תוך כדי הנאום. אנשים היו בפחד. הוא התחיל לדבר בדיבור, לא דברים ברורים, לאן אנחנו הולכים? כל הדבר הזה. היה באמת אווירת נחיים, סליחה שאני אומר, לפני המלחמה. הכל נהפוך הוא אחרי זה, ופעם אחת הכל התהפך. לא בכל, איפה שאנחנו היינו, התכננו לאפשרות של מלחמה. העמדה של נוטרדם היא ממש מול השער החדש, מי שמכיר, מרחק של 20-30 מטר. היום עוברת שם הרכבת הקלה, עוברת בדיוק באזור הזה. בין החומה ובין נוטרדם היה אזור מפורז, ושם היו עוד המשוריינים של הירדנים שניסו לפרוץ לתוך ליבה של ירושלים, וחבר'ה שאז נלחמו מלחמת השחרור והיו ילדים קטנים, בני 17, 16, ממש, יש כאן מישהו שכבר הגיע לגיל הזה, נועזים, הם קפצו על המשוריינים האלה, זרקו עליהם בקבוקי מולטוב, מה שנקרא זה, היום בקבוקי תעבירה כל זה. זרקו עליהם את זה, שרפו אותם את המשוריינים, והם היו מונחים שם עד שבאנו לשם, ראינו אותם שם במקום. אז זה היה לפני מלחמה. ערב, ממש ערב המלחמה, התחלנו לשמוע שחוצבים בחומה בשער החדש. חוצבים. והמרחק בין שער החדש לכיכר ספרה זה עניין של בין 5-7 דקות הליכה. מהירה. צ'יק צ'ק. את אומרת, לליבה של ירושלים אפשר להגיע בקלות. מיד דיווחנו למי שצריך לדווח, אמרנו אולי הם פותחים פתח בחומה, הליגיונרים, על מנת להעביר שריון דרך השער החדש לכיוון לכיכר ציון, אז זה היה ליבה של ירושלים, האזור הזה. אז טוב, קיבלנו, אז היה, החליפו, הייתה ממשלת אחדות, בגין נכנס לממשלה, משה דיין נכנס להיות שר הביטחון, וקצת חיזק את המורל הלאומי, הוא היה מצביע, הוא היה גנרל גדול, וזהו, קיבלנו פקודה, תעשו חדירה מעבר לחומות. איך אפשר לחדור מעבר לחומות? בכלל, חדירות זה יחידות קומנדו. עכשיו יש כאן יחידת קומנדו, הם עברו איזה יומים. זה צריך הכשר מיוחד לדברים האלה. אנחנו מיועינים כמסכנים. מסכנים. מי היה החיילים שלנו? הרב יהושע רוזן. שהשם יאריך ימה בבריאות. חבר'ה, כמונו, מה הזקנים שיושבים כאן, אבל היו צעירים אז. לך תעשה חדירה, אבל פקודה זה פקודה, צריך לעשות גם מה שאתה בלתי אפשר. היה בית שהבא צמוד לחומה, קראו לו בית הדוקטור, היה בית נטוש כמובן. היה בית עם שתי קומות בערך, והיינו צריכים לעלות עליו, לקפוץ על החומה, להציץ לראות מה עושים שם בשער החדש, ולחזור. אבל כשמשה דיין נכנס לממשלה, הוא מיד קרא את הקרב בצורה נכונה יותר, הוא הבין שכל פעילות שתפוצץ את התוכניות הצבאיות לפני הזמן, אז יכולים להזיק. ואז ברגע האחרון קיבלנו פקודה, לא חדל, לא, למה? זה יכול לגרום כאן מלחמה, דבר כזה, ובתוך ירושלים תהיה התקלות או משהו. טוב, אז ביום, אז זה יום ראשון, יום ראשון היה מתח גדול מאוד. בבניין נוטרדם, שהוא בצורת חטא, באגף שמולנו היו סטודנטים ערבים, שלמדו באוניברסיטה העברית. והיה אז, לא כמו היום, היה קבלים וכל זה, קשר טלפונים עם הפיקוד המרכזי בירושלים. בשבת בבוקר, לפני זה, אני רואה פתאום מישהו חתך את הקבלים של הטלפונים וכל הדברים האלה. מה עושים? זאת אומרת שבבניין ממול שאתה נלחם עם הפנים לכיוון העיר העתיקה, בגב שלך יושבים אנשים שמעיזים במתח הזה לחתוך את הקבלים של הטלפון, יכולים גם להעיז לעשות דברים אחרים. אז באמת דיווחנו למי שצריך לדווח בממשלה שיש כאן חבלה במאמץ המלחמתי, אני בדבר הזה. אחרי כמה זמן קיבלנו ידיעה, זה בסדר, גילינו את מי שעשה את הדבר. ולא, אבל היה מתח גדול מאוד, ובשעה יום שני, ביום שני, בסביבות השעה 11 בערך, קראו לי לגג של נוטרדם, הגג של נוטרדם, הייתה שם עמדת תצפית של המודיעין, משקפת ענקית, והיא הייתה צופה על הר הצופים לראות אם יש שם איזה בעיות, משהו, וגם על העיר העתיקה. קראו לי לגג, אמרו, הירדנים, הליגיון הערבי, שמו כסדות כולם. צריך להבין, אנחנו 40 חיילים עוד 600. כמעט על כל בחומה, על כל פינה, היה שם ליגיונר. כולם חפשו בפעם אחת. כסדות, הם קילו פקודה לחבוס כסדות. לא לקח הרבה זמן, והתחיל קונצרט גדול מאוד של מלו, תותחים, מרגמות, מכונות עירייה. ומשהו, היינו על הגג, הגג היה חשוף. וירוע, והנוטרדם מאוד בולט שם בשטח. ירו שם כל הזמן, ואנחנו קיבלנו תותח, פגש של תותח. הבאתי את השרידים שלו לכאן. אחרי המלחמה הלכתי לראות מה קרה. נקרא תותח ללא רטע. יש דבר כזה. היה פעם, לא יודע מהיום. ואפנו על הגג, זחלנו על הגג בשבילו להיפגע, ירדנו לתוך הבניין עצמו, והתחלנו להשיב אש. מה היה לנו? מכונת עירייה 05, הייתה בנוטרדם, שהייתה הכלי הכי כבד שהיה. ירינו לכיוון שער שכם, וזהו. רובים היו, חלק מהם היה עוד ממלחמת העולם, נדמה לי הראשונה, צ'כים, רובים צ'כים כבר. זה היה משהו, אתה יורה כדור, היית אף אחורה. והיה רארנת, קראו לזה. רארנת זה רימון כזה שמעיפים אותו, ואותו אם אתה יורה, בכלל, אתה... זה מה שהיה. ישבנו אש, אבל זה לא פשוט בקרב כל כך צמוד להחזיר אש. אתה צריך בשביל להחזיר אש, אתה צריך לפתוח פתח. איך קוראים? פתחים ששם היו יורים. אבל אתה יודע שלפתחים האלה יורים גם. אתה צריך לעמוד מול הפתחים האלה ולראות אל... מחג של 20-30 מטר על מי שיורה עליך. אבל החבר'ה היו אמיצים, וירו באמת כיוון הדום, ירו כמה שאפשר לראות. הם ירו עלינו גם כל הזמן, קרב סטטי כזה. וזהו, וכל הזמן הם ירו פצצות מרגמות. כבדות, מרגמות כבדות, על הבניין, אחרינו היה בית חולים הצרפתי, עד היום הוא קיים שם, על הבית חולים, כל זה. ככה התנהל הקרב הזה שהם יורים, אנחנו יורים עליהם בחזרה. היו לנו צלפים, שהתפקיד שלהם היה נקודתי, לפגוע בליגיונרים על החומות, הם הסתתרו בכל מיני דירות מסתור כאלה, והיה אחד מהם שפגש אותי אחרי המלחמה, גם לתוך המלחמה, יהודי יקר, הוא היה צלף, הוא אומר לי, תראה, בעמדת הפינה, מי שהולך לכיוון שער יפו, הפינה ממול, מצד ימין יש איזה בית מלון, קוראים לזה פלס, פעם קראו לזה פלס, היה מלון חרב, וגרו שם יהודים במקום הזה. ובעמדת הפינה, היה שם מקלע של הערבים של הליגיון, והם ירו אל האזרחים, אל היהודים בזום, שגרו בממילה, גרו יהודים, היו שם שכונה יהודית. ירו לשם, אז צלף אומר, הוא הסתתר בבניין של העירייה ממול, אז הוא היה מדבר מאוד לאט. אז הוא בא בערב לנוטרדם, מתכנס, אומר לי, תראה, ראיתי את הליגיונר יורה על פלס, על הזה, יריתי בו, פגעתי בו, כדור במצח. לאט, לאט. נכנס עוד ליגיונר, פגעתי בו, כדור בראש. אחרי המלחמה היה יהודי יקר, הרב דאום, קראו לי חזקל דאום, זכרונו לברכה. הוא היה בחיל ההנדסה, שפינו את הגביעות, כל זה. שאלתי אותו, באתם לפינה, לעמדת הפינה, מה ראיתם שם? הוא אומר, ראיתי שני ליגיונרים, אחד כדור במצח, וידוי ביצוע. כן. בכל זאת, הקרב כאמור היה קרב סטטי, לא היה זה. לפנות בוקר, באותו לילה, תוך כחילופי אש וכל הדברים האלה, שאני הזכרתי גם, היה לנו בלוני גז, שהחבר'ה בישלו שם, ופגז את מרגמה, פוצץ את הבלונים, וכל הגז התפשט בנוטרדם, בבניין עצמו. והיו שם כדורים נוטבים של הליגיונרים. היה מתח נורא, כל הבית מלא גז, מספיק כדור אחד נוטב, וכל העסק מתלקח. אבל עברנו את זה בשלום, שלפנות בוקר, אנחנו שומעים קולות של טנקים. אבל לא אמרו לנו איזה טנקים, שלנו, שלהם, לך תדע. מתקרבים טנקים. הנשק האנטי-טנקי הגדול ביותר שהיה לנו, זה היה רימוני זרחן, קראו לזה. אתה זורק אותו, הוא נדלק, נדבק על ה... הוא מדליק את הטנק. לא ידענו מה לעשות. אמרתי, מה אני אעשה? הקשבנו לקולות. הקולות היו מכיוון, מי שמכיר את משרד החינוך, יש שם רחוב, אני לא זוכר את שמו. איך? איך? שבטי ישראל, נכון. סמטה כזאת, רחוב צר. אז יצאנו לרחוב, לכיוון של הקולות, הסתתרנו, ביקשתי עם אחד חיילים שיצטרף אליי, אנחנו עם כל אחד עם שני רימוני זרחן, למנוע את התקפת הטנקים. אנחנו מסתכלים בפינה, ציץ דרך הפינה, מה אני רואה? טנק ישראלי עם דגל ישראל. הייתי מבסוט. זהו. מה היה? אסור עלינו הרי לשים טנקים בירושלים. אז בעין כרם, שם יש בית ספר חקלאי, על יד זה יש בסיס צבאי, עד היום נדמה לי. בזית. בזית, כן, יש שם מערות גדולות, יחביאו שם את הטנקים. עד שזיבדו אותם, ועד שסידרו אותם, ועד שיקח קצת זמן. אז הטנקים האלה, הם, של החטיבה הירושלמית בעצם, הם הגיעו ועברו והגיעו עד מול החומה, וכשהגיעו מול החומה פוצצו את העמדות של הירדנים, כשהם פוצצו אמרנו זהו, העסק, אנחנו ניצחנו, אבל ידענו את זה כבר ביום שני לפני הצהריים, כשאני לא יודע, אז לא זוכר איך הגיעה הידיעה שחיל האוויר השמיד את כל חילות האוויר של הערבים, אמרנו זהו. אז זהו, כאן, באותו, עוד באותו בוקר, הצנחנים, הם הגיעו מהשפלה והתחילו בשלושה צירים להיכנס מצפון אלינו, לכיוון גבעת תחמושת, שייח ג'ראח, משער שכם, בשלושה צירים. וראינו אותם, את הצנחנים, כי שער שכם זה מתחת לנוטרדם, אנחנו ישבנו למעלה. אנחנו רואים את הצנחנים נכנסים לכיוון שער שכם, והיה שם בית קברות ערבי. והצנחנים היו בית הקברות הערבי, והליגיונרים היו בשער שכם, בצריחים האלה של החומה, ואנחנו רואים אותם יורים בצנחנים, ורואים את הצנחנים נפצעים ונהרגים, היה שם, כן, מה נעשה, מה נעשה? פתאום נזכרתי, היה לנו מרגמה, טו איש קראו לזה, מה זה, מרגמה קטנה, שהטווח שלה, אם אינני טועה, אני לא יודע אם זה 300 או 600 מטר, בסך הכל. אז ביקשתי, שירו כמה פצצות מרגמה לכיוון שער שכם, וביקשנו מהצלפים שבאו אלינו שהם יראו על הליגיונרים שהם יורים לכיוון הזה לצנחנים, אנחנו בדיוק בזווית הזאת, ובאמת ראינו את זה ממש בעין. הצנחני, הצלפים עשו עבודה מסוינת. אתה רואה, יורה הצלף, והליגיונר אף באוויר. עוד אחד. ממש אף באוויר. טוב. באותו לילה כבר אמרו לנו שמפנים אותנו, כי אתם בחורים צעירים, יש עוד מלחמה גדולה לפנינו. שכחתי לספר לכם שבשעה 11 פרצה המלחמה, ובשעה 12 קיבלנו פקודה, חדל אש, שביתת נשק, חדל אש. ושאלתי בקשר, רגע, אם יורים עלינו גם חדל אש? אמרו לו, לא, אם יורים, תמשיכו לראות. וככה היה, והכבד את ליבו של מלך ירדן. לא יודע למה, אבל בכל זאת עובדה, הוא הכביד את ליבו, והתוצאה הייתה שאנחנו שחררנו את, את הכותל, את הר הבית, כל ישע בעניין הזה. זה היה רגע חשוב בסיפור הזה. טוב, חילצו, הוציאו אותנו משם, מנוטרדם יצאנו, ואמרו לנו, אתם צריכים כרגע להתכנס בשמואל הנביא. שמואל הנביא זה מול גבעת התחבושת, התחמושת, ממש. הבתים גם היו אז מבוצרים בצורה כזאת של שמואל הנביא, זה היה ממש על הגבול. טוב, באנו לשם, זה היה כבר, ביום שני התחיל כבר כל זה, ביום שני, יש... יום ראשון כבר היו חלק שלא ישנו, ויום שני זה היה כבר, זה היה יום שלישי, לפנות, אחרי הצהריים, לפנות ערב. ויומיים לא ישנים בכלל, עייפים, מסכנים. אנחנו שופים בחדרי המדרגות של שמואל הנביא, החיילים, ורואים את הצנחנים הולכים לקרב. אז חלק היו בקרב של גבעת התחמושת, והם יוצאים משם, חוזרים משם עם אלונקות, עם פצועים, הרוגים, כל הדברים האלה. דמעות לא הכי מעניין. ובמקביל אתה רואה שהולכת פלוגה של צנחנים, ממש אלה, לכיוון שייח ג'רח, לכיוון האזור, האזור הזה, מזוודים עם, עם כדורים ופצצות וכל הדברים האלה, והם הולכים לתוך האש. צריכים להבין שעל הרקע של כל זה, זה לא מפסיקים לראות כל הזמן. מכונות עירייה ופצצות ועניינים. והם הולכים לתוך הקרב והם שרים שיר. המפה הולך בראש, טור כזה הולך. מה הם שרים? וכשיבוא שלום. וכשיבוא שלום. בשקט כזה. תראו, הם רואים את, את החבר'ה מגבעת תחמושת, הם הולכים אל האש. טוב, בסדר, הנה, זה קצת ריגש אותנו לראות את הסוכנים ככה עושים את הדבר הזה. ויש המשך לסיפור הזה, באותו זמן הסתפרתי בבית וגן, היה לי ספר קבוע בבית וגן, ויש כאן, יש כאן, חתם מגבעת, ברחוב הפסגה. היה שם ספר, אני לא יודע, אולי גם היום. כן. אז הסתפרתי, היינו רגע הסתפר שם, והיה ספר רוסי. אחרי המלחמה, נגמרה המלחמה, היינו עוד איזה חודש או משהו במילואים וכל הדברים האלה, וחזרתי להסתפר שם. אני בא לספר, הוא רואה אותי, הוא מתרגש מאוד. אתה חי, אתה חי. אמרתי, הנה, אתה רואה, אני חי, מה קרה? הוא אומר, אני גרתי, אני גר בשמואל הנביא. אני זכרתי את הראש שלך, הסתפרתי אותך לפני המלחמה, אבל הצצתי במקלט, ראיתי אותך על המדרגות, מפויח, הייתי בטוח שזהו, אתה גמור. חיבק אותי, התחיל לספר, אומר, אני הייתי חייל בצבא האדום ברוסיה, מלחמת העולם השנייה. אני רוצה להגיד לך משהו. אין לנו חיילים כמו צבא הגנה לישראל, הצבא הכי טוב בעולם. שאלתי אותו, למה? למה אתה קובע את זה? הוא אומר, אני שהייתי בצבא הרוסי, היינו צריכים להסתער על הגרמנים. מה היינו עושים? שותים וודקה. נותנים איש אחד את הידיים אחד לשני, וצועקים, הורה, חצי שיקורים, רצים קדימה. וראיתי חיילים שלנו שרים בשקט, שהולכים למלחמה, מה זה? איפה הוודקה? אין צבא כמו צבא הגנה לישראל. הוא צודק. טוב, משם אמרו לנו, יאללה, תמשיכו הלאה. עברנו דרך גבעת התחמושת, ראינו באמת את כל הקרב, שהייתה סיום כבר של הקרב. בדרך ראינו טנק שרוף, לא ידענו של מי, שלהם, שלנו. הסתכלנו פנימה, ראינו את הטנק שלנו. כנראה, לא יודע איזה פגיעה, בכל זאת הוא היה שרוף שם ליד גבעת התחמושת. משם אמרו לנו, זה כבר לפנות ערב, תעלו על גבעה הצרפתית. מה שנקרא היום גבעה הצרפתית. זה היה, האזור הזה היה גדוד ירדני שלם, ליגיונרים היו שם במקום, ועלינו לשם, על הגבעה. היום יש בתים וכל זה, אבל יש עלייה, ולמעלה היה ממש יעד מבוצר גדול. ולפנים היו החבלנים, אלה שבודקים את יש מוקשים, דוקרנים כאלה, עלו, והיה לפנות ערב. עלינו למעלה למעלה, כל הפלוגה, אנחנו רואים מולנו עמדת מקח 05, ועל ידה כוס קפה חם. והעמדה הזאת הייתה בדיוק מול הטור, וראינו, בסוף ראינו את כמה ליגיונרים עוד אחרונים בורחים, תפסו אחד הליגיונרים האלה, תפסו את אחד החיילים, והייתם ברחו לכיוון יריחו הליגיונרים. טוב, בלילה היינו שם, הגענו לפנות בוקר, והתמקמנו איכשהו בתעלות האלה. באמצע הלילה פתאום אחד החיילים צועק, תצילו אותי, אני הולך למות, תצילו אותי, אני הולך למות. מה קרה? המפה בא, אומר לי, דוב, תקח אותו לבית חולים, הוא ישגע את כולם. מה קרה לך? הקץ אותי נחש, אני הולך למות. מה אני אעשה? הוא אומר, תיקח אותו, מאיפה אני אקח אותו? סייטו, איפה אני אסייטו? לבית חולים. המסנו אותו, היה לנו, לא היה רכב כמו הצבא, היום יש רכבים, כל זה. חבר'ה הביאו, הרכב היחידי שהיה לנו זה טנדר, של אחד בשם ארגמן, שהוא קיבל צלש על המלחמה הזאת, למה הוא היה בזוקאי, והיה צריך לראות בעמדה אחרת, לא רחוק מאיתנו, ובשביל לראות בבזוקה מול עמדה של 15 מטר, צריך להיחשף מול האויב. בזוקה זה לא בזוקה שאוכלים. זה צינור כזה. הוא היה אמיץ. הוא קראו לו ארגמן, זוכר את שמו. הוא היה קבלן שיפוצים. כל הפצצות של הבזוקות, של התחמושת, כל זה, שמנו על הטנדר שלו. נסענו, הוא הגיע איכשהו לגבעת שאיף שהתמקמנו. ואז הוא אומר לי, המפה, תעלה על הטנדר, תיקח אותו לבית חולים. איפה? אני לא מכיר את הדרך, לא יודע, אשן, תוך כדי הפגזה של מרגמות וזרים כאלה. טוב, איכשהו ישנו, אני ישבתי על הטמבון, עם הנהג, כל הזמן צועק, תציל אותי, תציל אותי. אנחנו נוסעים, איכשהו הגענו לגבעת התחמושת, עוד פעם, היה שם איזה משהו אפשרות לעבור, הגענו לביקור חולים. תוך כדי שאנחנו הולכים לביקור חולים, הפגזת מרגמות על ביקור חולים עצמה. סליחה שאני מחייך, אבל זה לא היה נעים כל כך. ואז הבאנו אותו, הרופא הסתכל, אמר, כן, הקץ אותו הקרב. הוא הסביר, שכאן אתם רואים, הנחש יש לו שתי שיניים, הקרב יש לו חור אחד. נשארנו אותו שם, חזרנו לגבעה הצרפתית. לפנות בוקר, אני קם, אני אסתכל אני רואה פתאום את הר הבית מתחתיי. ממש, פעם ראשונה אני רואה. בדרך כלל היינו מתפללים לכיוון מזרח. היינו צריכים להתפלל לשחרית, לכיוון דרום. לא, אתה להתרגל את זה. פתאום אתה לכיוון דרום. ואז ראינו את המטוסים הירדנים דווקא, שבאים להפציץ. קראו לזה אנטרים, קראו להם. הם באו לכיוון, אבל לא צלחה דרכם של הירדנים. ואז אמרו לו, פקודה, אתם נוסעים לרמאללה. למה לרמאללה? כי השריון, חטיבה 10, היא שטפה את שעפת, אבל לא היה לכם רגלים. אז נשארו שם צלפים וכל מיני אנשים, חיילים ירדנים. צריך לתאר את שעפת ולהמשיך לרמאללה. אבל איך? אין לנו מכוניות. קחו את המכוניות בשלל. אז יצאנו באמת מהזהו, וכל אחד לקח קדילק או משהו כזה. שיירה של חיילים נוסעים לכיוון רמאללה. נוסעים לכיוון רמאללה, פתאום מולנו בא ערבי צעיר עם פולסווגן, ושואלים אותו, החבר'ה עוצרים אותו, לאן אתה נוסע? הוא אומר, אשתי צריכה ללדת, אני צריך להביא אותה למיילדת. איפה אשתך? כאן. איפה המיילדת? שם. טוב, יאללה, תביא אותה. אז באמת יצא אישה, קרסה בין שניה, והוא לוקח אותה לכיוון המיילדת. והחבר'ה צועקים לו, תקרא לו ישראל! לא יודע מי יצא ממנו. אני חשבתי בליבי, מה היה כזה ההפך, חס ושלום. מה היה קורה כשזה היה? היה להם תוכניות לכבוש את מוצא ולהרוג את נקמה על דריאסין. והתוכניות כתובות, לטבוח שם בכל האנשים. זה הבדל בינינו ובינה. באנו לרמאללה, רמאללה, איך זה נקרא? מוקטר, למוקטר. באנו למוקטר, חיילים מכל הסביבה, צנחנים, שריונאים, חטיבת ירושלים. ישבנו שם, ולפנות ערב פתאום שומעים ברדיו, הר הבית בידינו, מותגו זה. התחילו כולם לרקוד, לשמוח, ודמעות ממש. ולא משנה, כל החיים, זה הרגע המכונן. כל העם היהודי, זה נגע בנימי נימי נשמתו של כל אחד ואחד. הקריאה הזאת, הר הבית בידינו. ואז שאלו, ביקשו מהם, תגיד משהו, רוקדים ושמחים וזה. מה אני אגיד? נפתח שיר של יום. מה זה שיר של יום? יום רביעי. כל נקמות, סופיה. קראתי את השיר, אנשים התלהבו קצת. וזהו. פתאום מקבלים פקודה לגוש עציון. סליחה שאני קופץ. תרטרו אותנו, אמרו, יאללה, תעלו על הרכבים שאתם... סו לגוש עציון. נסענו לגוש עציון, הגענו לירושלים. איזה אהבה, איזה חום. נשות ירושלים, זרקו עלינו סוכריות, עוגות, מה לא... מאוד מרוגעת, האפוריה, השמחה כזאת עצומה. אני מגיע לכיוון בית לחם, ובית לחם פתאום כל העיר, עברנו את אליאס, איך זה נקרא שם? איך? מר אליאס. כל בית לחם דגלים לבנים, מה זה דגלים לבנים? סדינים, לבנים, סמל הקנייה זה דגל לבן. כולם, היה עיר חוגגת. פתאום אנחנו עוברים שם, רואים קבר רחל, פעם ראשונה בחיים, אני רואה אותה בלי תמונה. באופן, עצרנו רגע, לקחתי חתכת, אני מבקש סליחה, חתכת אבן, אמרתי, אני אראה את זה פעם לילדים שלי, מקבר רחל, והמשכנו לגוש עציון. בגוש עציון הגענו לכפר עציון, הכל היה שמם, הכל חרב. כפר עציון היה בסיס של הלגיון הירדני. שם גם, באנו שם, ממש הלגיון ברח, ראינו בצריפים האלה, שהם מין צריפים עגולים כאלה. היו שם, ראינו הם היו כאן ממש דקות לפנינו. עדיין שם הקפה מאבי לכל זה, הם ברחו פשוט, הליגנרים ברחו, הם היו בצוק באלם, כנראה. ואז קיבלתי מכה חזקה מאוד בגב, ועד היום הגב כואב לי. והחובש אמר, יאללה, אתה לא יכול לזוז, אני רואה, פנים אותך לבית חולים. טוב, פינו אותי לבית חולים, באתי לשערי צדק הישן, אני בא מסביבי, פצועים, הרוגים, כל זה, שמו לי כאן את השם שלי, שלא ילך לאיבוד. ראיתי איפה אני אמצא, לקחתי את זה, זרקתי, עזבתי, ברחתי בכל ה... הלכתי לישיבה, למרכז הרב, החדשה. באתי לישיבה, אמר, חבר'ה, גוש עציון בידינו, זה לא היה כמו היום, הכל מהיר כל כך, אתה ידעו, גוש עציון בידינו. דבר ראשון, חיפשתי כיבוד אביהם, אני חייב להודיע להורים שלי שאני חי. הם כבר כמה ימים קרבות, והם יודעים שאני בירושלים. אז חיפשתי טלפון ציבורי, כי לא היה ניידים או דברים כאלה. אני הולך לאחד הבתים, אני מבקש, אפשר לטלפן דרככם בטלפון? אמרו, כן, פתאום בא אליי יהודי, קוראים לו דוב קנול, זיכרונו לברכה. שהוא היה מאנשי גוש עציון, עוד לפני... ואני אומר לו, דוב, הוא גר בשכונה, בקריית משה. רחוב העילוי, כן. אני אומר, דוב, אתה יודע, שחררנו את גוש עציון. את כפר עציון. מה, באמת? הוא היה כל כך נרגש, כל כך... מתחיל לבכות ממש, הוא היה מאוד מחובר לגוש כל זה. טלפנתי להוריי, אמרתי להם, אני חי וקיים, זהו. ופתאום עלה לי בראש רעיון. עכשיו שחררנו את כפר עציון. מה לעשות? נקים ישיבה. טוב, אני לא עושה שום דבר לבד בלי הרב ציודה. זכרונו לברכה. הלכתי לרב ציודה. אמרתי לו, הרב, כפר עציון בידינו, גוש עציון בידינו. אולי נקים שם ישיבה. אז הוא אומר, זה רעיון טוב. תליתי פתק בישיבה, מי רוצה להירשם לישיבה? גוש עציון. הרשמו 20 תלמידים, ישר לגוש עציון. אבל הרב ציודה היה מאוד פיקח. הוא ראה את ההתלהבות שלי, הוא אומר לי, תראה, אני מסכים, כן, אבל בתנאי שהרב גורן יאשר את זה. אם הוא מאשר את זה, זה בסדר. לך תמצא את הרב גורן עכשיו. אני מחפש את הרב גורן בטלפון. הוא אומר, כן, כן, הוא עכשיו בהר סיני. הוא הלך להר סיני. טוב. לא הצלחתי להשיג אותו, אבל סוף מעשה מחשבה תחילה. זה לא הלך לאיבוד. אחרי שחרור כפר עציון, חנן פורן זיכרונו לברכה, חברים שלו הם הקימו את הכפר מחדש, ואז הוא הגה רעיון, חנן, להקים ישיבה. נתחיל באמת בכפר עציון, את ישיבה. והיום, מברוך השם, ישיבת הר עציון, ישיבה גדולה, קמה על כל הדבר הזה. זהו, מבחינתי, בזה כמעט נגמרה המלחמה. אחר כך עוד נסענו פה ושם, אבל הגענו לקבר, למערת המכפלה. פעם ראשונה ראינו את מערת המכפלה, אחרי הרב גורן זה היה פוצץ את המנעול שם, נכנס פנימה. וזהו. וזהו, הסיום המלחמה היה בבית קפה נווה. זה בית קפה על שם, ברחוב יפו היה, ככל כבר... נאווה, אשתי גם קוראים לה נאווה, אשתי חיה. ואז המגד, כל הסגל והפיקוד בא, התיישב, להרים כוסית לחיים על הניצחון, היינו כולנו באופוריה, וגם המגד אמר, יותר לא יהיו מלחמות בישראל, אחרי הניצחון הגדול, ותתה, תתה, תתה, תתה. כולנו מחאנו כפיים, כמה מלחמות היו מאז. בעל מלחמות, מצמיח ישועות. אבל אני בדקתי את זה היום, אחרי יום ירושלים של היום, יותר לא היו מלחמות בישראל, תגידו אמן. זה בסדר, חוץ ממלחמת גוג ומגוג, שזה כבר היה. ישר כוח, סליחה שהערכתי קצת בסיפורים האלה, אבל זה בשביל ההיסטוריה.